שלום לכם, אנחנו הקורות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על נושאים שנוגעים בקול ובשירה. היום הנושא שלנו, 1,000 סיבות שבשבילם אנחנו רוצים ללמוד פיתוח קול. אז יש את הסיבות הרגילות, הטריוויאליות, שאנשים באים אלינו, נכון? Mm-hmm. כדי לשיר טוב יותר, ללמוד טכניקה, לחזק mm-hmm. את הכל.
קריירה.
קריירה, mm-hmm. וכו' וכו', להגיש שיר כמובן, okay. אבל יש את הסיבות האחרות. Mm-hmm. אז היום אנחנו נדבר איתכם קצת על אלו, mm-hmm. ותמי, ספרי לי קצת על איזה עוד סיבות שבשבילם, בגללם, באים okay. אליך תלמידים.
עוד לפני שאני אכנס לסיבות, אני רוצה לספר שבאמת כשאנחנו למדנו להיות מורות לפיתוח קול, אנחנו חשבנו שאנחנו הולכות ללמד רק אנשים שירצו ללמוד לשיר יותר טוב בתור, זה הנושא שלהם. כן. ועם השנים מסתבר לנו שמגיעים סוגים מאוד מאוד מגוונים של אנשים עם בקשות שונות, עם סיבות שונות, שהרבה פעמים השירה היא רק איזושהי עזרה למשהו אחר, ולא הנושא שלהם. וזה מסע מאוד מאוד מרתק, שמורים לפיתוח קול, שמוכנים ללכת את הדרך הזאת, עוברים. זה לאו דווקא הכשרה שלנו.
נכון.
אבל בתור היותנו בני אדם, בתור היותנו אנשים שמתעניינים, מתעניינות, בדברים, ולומדות כל הזמן, אנחנו בעצם רואות שאפשר לעזור הרבה הרבה מעבר לפשוט למד טכניקה והגשת שירים. יש עזרה ענקית בשירה.
בדיוק, ואני חושבת שעם השנים והניסיון שרכשנו, גם אנחנו התפתחנו בתחומים אחרים, וגם אנחנו למדנו על הגוף שלנו, שהוא צריך כל מיני דברים אחרים, באים למשהו אחד, מקבלים משהו אחר.
ומה נכון? עם הנפש?
ועם הנפש כמובן.
לגמרי.
ואני חושבת שהרבה פעמים גם הסיבות לא, אולי יש אנשים שיבואו ולא ידעו שהם באו בגלל סיבה אחרת. Mm-hmm. יכול להיות שהם באו לשיר, אבל משהו אחר נמצא שם, והדבר הזה צף.
נכון.
אנחנו מגלים אותו נכון. במשך הזמן, ולא סתם, גם לך וגם לי, וגם עוד לעוד הרבה מורים שמקשיבים לנו וצופים בנו. אני בטוחה שיש תלמידים שאמרו להם בסוף תקופה מסוימת, את היית המורה לחיים שלי, את ליווית אותי, אין לך מושג כמה עזרת לי, ותודה שתמכת בי בתקופה קשה. כל מיני כאלה דברים שאנחנו שומעות ומבינים שהתפקידים שלנו הם הרבה יותר מאשר ללמד לשיר. כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, ויש אנשים שבאים רק כדי ללמוד פיתוח קול, ולא רוצים שיתערבו להם בשום דבר. אנחנו, גם אם אנחנו יודעות שיש שם סיבות נוספות, אנחנו הולכות עם הבן אדם ומקשיבות למה שבאמת באמת כן. רוצים בזקשיב. להשיג כן. וזה. כן, כן, כן. שתי נוספות. כן.
איזה מין מקרים, למשל, מגיעים אלייך? כן. את סיפרת קצת על אנשים ששולחים אותם אלייך.
כן. אז זהו, אז ההפניות מגיעות, כמובן שיש את ההפניות המקובלות, שזה דרך רופא הפוזנגרון, או רופאת הפוזנגרון, או קליני תקשורת, שזה ברור, כן? זה אנשים שלא בטוח.
לא, אוקיי. הם לא באים אלינו לטיפול רפואי.
לא, לא, ברור, אז כן.
אז דווקא על זה כדאי נכון. להתעכב, כן.
יש אנשים שכבר שרו פעם, נקלעו לאיזושהי בעיה קולית, הגיעו לרופא, הגיעו לקלינאית, ואז מן הסתם הם רוצים לחזור ללמוד פיתוח קול, הם רוצים לחזור לשיר.
כן.
ואז מאוד יכול להיות שאנחנו נקבל הפנייה כזאת מקליני תקשורת, ושזה ימשיך לו באופן כן. טבעי. אבל יש גם מקרים שזה לא יהיה רופא הפוזנגרון, שזה יהיה רופא מתחום לגמרי אחר, תחום נאורולוגי, או תחום של רופא מוח, או רופא, או בעיות שקשורות לנשימה, נכון? ואנשי מקצוע, המון בעלי מקצוע, כמו פיזיותרפיסטים, שאני רואה שהרבה פעמים מרגישים שהם סיימו לעשות את העזרה שלהם, והבינו שמפה צריך ללכת למישהו שמומחית בנושא של שירה. עכשיו, וגם אני בטוחה שיש לך עוד דוגמאות של אנשים.
בהחלט, אני מכירה את זה גם מהצד הפיזי, ובהחלט אני לכן מזכירת הנפש, כי הרבה מאוד התמודדויות עם זה, או פסיכולוגי, או איזושהי התמודדות נפשית, שהשירה היא דרך לעקוף, להתגבר, להיעזר, אני לא יודעת בדיוק איזה מילה לבחור, אבל היא הייתה מאוד מאוד משמעותית בחיים של האנשים. בואי, אני חושבת שכדאי שניכנס קצת לדוגמאות, כדי שנוכל להבהיר על מה אנחנו מדברות. את מעדיפה להתחיל מהנפשי או מהפיזי?
נתחיל מהפיזי.
מהפיזי,
אוקיי. נתחיל מהפיזי, כי זה היותר straight forward כזה, ישיר.
אז למשל, כש... רופא אף אוזן גרון טיפל, אולי גם היה ניתוח, מישהו במיתרים, בגרון, כל מיני מחלות שונות שאפילו לא נפרט אותן, אחר כך הם עברו טיפול אצל קלינאי תקשורת, דיבור, ובדרך כלל הם מגיעים לאיזשהו מצב, הזכרתי שזה 12 טיפולים, כשאני הייתי צעירה זה היה 10 טיפולים,
כן, אני לא ידעתי שזה 12. אני חושבת שזה סדרות של 12, okay. אולי אני טועה, אולי חתכו.
אז הם מסיימים והם אומרים, אני את שלי עשיתי, נכון. ועכשיו הם משחררים אותם לדרכם, mm-hmm. או שהם שולחים אותם למורה לפיתוח קול או שלא, אבל באמת מורה לפיתוח קול לפעמים יכול להגיע למקומות חדשים שקלינאי התקשורת לא נגעו בהם.
כן.
יש לזה כל מיני סיבות. בהחלט יכול להיות שהדיבור עצמו כבר השתפר, אבל המנעד נשאר מאוד מוגבל.
כן.
בגלל שאולי לא נתנו לזה יותר תקווה, או ראו שזה מה שיש.
זה מה יש, כן.
אבל שירה, כיוון שהיא מתחברת גם כל כך לתחום הנפשי, היא מאפשרת לנו הרבה פעמים, כמו שאמרתי, סוג של עקיפה. הנה, אני עוד פעם הולכת לנפש, אבל זה משפיע על הגוף.
כן.
סוג של עקיפה.
כן. יכול להיות שזה גם קשור למוטיבציה, ששירה מעודדת את המוטיבציה, כי הקונטקסט הוא כבר... משמח
מוזיקה,
יותר.
מוזיקה,
מוזיקה.
זהו, זה מקום אחר לגמרי.
בדיוק.
והוא קשור ממש לספרה אחרת, שעוזרת אנשים להתגבר על דברים שבפיזי נראה שהם הגיעו לסוף הדרך, או שזה לא סוף הדרך, הכוונה זה מה יש. זהו, אין יותר מה לעשות. למוזיקה יש לה...
כן, אני למשל יודעת שהגיעו אליי אנשים עם בעיות אסמטיות, זה מאוד מאוד חוזר על עצמו.
נכון.
ודווקא הם נמשכים לשירה, אני הכרתי הרבה זמרי אופרה שהיה להם משאף בכיס בזה.
נכון מאוד.
וזה כאילו, הבן אדם מחפש את הריפוי שלו, ואפילו במקצוע שלו. ואותם אנשים הגיעו לעבוד איתי, אני זיהיתי את הבעיה בהתחלה, ו... תרגילים מסוימים שהיו בהקשר מוזיקלי, תרגילי נשימה נפרדים, אבל גם כאלה שכבר קשורים להפעלה של המיתר, נכון. של מיתרי הקול, ממש עזרו להם. גם כל העניין הזה של המשמעת של ויסות האוויר.
כן.
עבודה על זה, הרבה פעמים אנשים אסמטים נושמים יותר מדי, או לוקחים יותר מדי נכון. אוויר, ואז מה שאנחנו שומעים זה עומס ולחץ בגרון, ואווריריות, וכל מה שאף אחד לא רוצה שיקרה לו בשירה, ודווקא עבודה של ויסות ואיזושהי משמעת של ויסות שקורית בשיעורי פיתוח קול, מכניסה אותם לאיזה קצב חדש, ופלא ופלא, זה קורה שפתאום נפתרות בעיות ממש רציניות. אני לא אומרת שפיתוח קול פותר את כל הבעיות האסמטיות, ממש לא, אבל
הוא מאפשר בזמן שירה
כן.
לעשות, לעבור איזושהי קפיצה.
כן.
מי שמקשיב לנו זה לא רק מורים, זה מורים זמרים, זמרים נכון. מורים, זמרים. ואני, אם יש ביניכם אנשים אסמטים, תדמיינו לפעמים, כשאתם שרים, אתם לפעמים לוקחים משפטים ממש ארוכים.
נכון.
אתם, סוג, זה האינטואיציה מרגישה את האור של המשפט. זה לא שצריך להתמלא יותר מדי, כי כל מי שהוא מנוסה יודע שכשמתמלאים יותר מדי אוויר, העודף יוצא, ואז אנחנו שוב חווים חוסר. לא רק אסמטים, כולנו באותו מצב. אבל כשאנחנו כן מדמיינים את הדרך שאנחנו צריכים לעבור במשפט, גם אם אנשים מרגישים לא טוב מבחינת הנשימה, כשהם רואים את הדרך, פתאום ההתנהגות היא משתנה. וזה קורה ממש בפועל בזמן הביצוע.
אבל זה גם קשור מאוד למבנה השירי, שהוא בנוי לפי איזושהי סכמה מסוימת, ואת יודעת, עד איפה את צריכה למשוך את האוויר. כאילו, יש שם בדיבור, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים משפטים קצרים בדרך כלל.
כן.
שירה דורשת דברים אחרים, היא דורשת מרווחים וקפיצות, ונכון, יצורים, תנועות, הכל. אז המשימות הן הרבה יותר מורכבות בשירה, אבל המוזיקה והמתח מוזיקלי,
כן.
הרבה פעמים מושך אותנו מעבר לדבר, למה שהיינו עושים
נכון,
בדיבור.
נכון.
יש איזה שקמי, רצון לעשות את זה. כן. אז בעיות משל של נשימה, נפטרות, או לפחות מקבלות איזשהו מענה בתוך שיעורי פיתוח קול.
את יודעת מה עוד? זה קשור גם לזה ש... תרגילים שהם אצל קלינאי תקשורת, מכיוון שהם לא מוזיקליים, הם יומיומיים באופי שלהם, נכון. יותר, הם mm-hmm. לא מספיק מעניינים, וקשה לתרגל אותם לאורך mm-hmm. זמן. לעומת זאת, אם מתרגלים כולל תרגילי נשימה,
כן.
שהם קשורים לאורך מסוים של משפטים מוזיקליים, והזמר יודע שבסופו של דבר הולך לממש את זה, ליישם את זה על קטע מוזיקלי, אני חושבת שהמוטיבציה הרבה יותר גבוהה, והרצון האומנותי להתבטא הוא הרבה יותר חזק, ומתוך זה אנשים מצליחים להעצים מאוד את היכולות שלהם.
כן, זה כיף לראות את זה, זה מאוד משמח לראות שאנשים מתגברים על בעיות שהם הגיעו איתם, והמוזיקה והשירה פתרה אותם, כן?
כן.
בוא נדבר על עוד איזה נושאים שיכולים להיות קשורים גם כל מה שקשור לעולם התחתון. אצל נשים במיוחד, רצפת האגן, בעיות שנוצרות עם השנים, אחרי לידות, בתקופת המעבר, יש בריחות שתן, ובכלל יש בעיות שקשורות לרצפות האגן.
כן, חולשת שרירים.
חולשת שרירים, כן. בדיוק. ואנחנו בפיתוח קול, כל מי שהוא זמר יודע בדיוק שמשם זה הקור, זה העומק, זה השרירים שמחזיקים את הקול. ותרגילים שבפיתוח קול מטפלים בזה בעצם, כן? עם מודעות, אובר מודעות, כן? ושוב, זה משרת שני דברים, גם את השירה ואת התמיכה, וגם את הבעיה שנמצאת כבר ברצפת האגן. אז
יודעת, אני חושבת שכשמשתמשים בזה להפקת קול, זה מקבל משמעות נוספת, זה די מתחבר למה שאמרתי קודם, הנשימה, זה מקבל משמעות נוספת. באמת מרגישים את הקשר בין זה לבין פעילות פיזית שאנחנו זקוקים לה. במקום רק לכווץ, 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 יש כאן כבר משהו שהוא לכווץ ולהוציא אוויר ולהוציא קול, לשמוע את ההבדל בקול, להיווכח שזה עוזר לנו, ומתוך זה, זה שוב, זה מגביר את המוטיבציה לעשות את מה שצריך לעשות, ואולי הוא די משעמם כשהוא עומד בפני עצמו.
גם שירה שהיא מרגישה פיזית, שהיא לא רק מהגרון ומעלה, אלא שהיא מתוך כל הגוף, עם עבודת שרירים עמוקה, היא מאוד מהנה, זו הרגשה מאוד טובה, זה כמו איזה workout.
אנחנו שותפות בכל הישות שלנו, בתוך התהליך של השירה.
בדיוק.
אנחנו דיברנו גם על כל מתבגר.
כן.
ופה יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי אצל רוב בני אדם, לא כולם, אבל רוב בני אדם, יש ירידה באיכות הקולית עם ההתבגרות, ומה שקורה הרבה פעמים זה אנשים מוותרים, והקול שלהם הולך ונחלש, גם הנשימה דרך אגב, זה תהליך טבעי, זה אין כאן אשמה, ואין כאן משהו שאדם עשה לו בסדר.
מאוד, מאוד הורמונלי.
בדיוק, בדיוק, השינויים. אבל פיתוח קול, להמשיך ללמוד פיתוח קול, יכול לעכב את ההידרדרות, ולשמר את זה על איזושהי רמה שמאפשרת עדיין שימוש טוב באוויר ובנשימה.
בגלל זה אני גם מציעה לאנשים ששרים במקלות כבר הרבה שנים, כבר התרגלו לא ללמוד פיתוח קול, כי כאילו המקלה היא זאת שעושה להם את הפיתוח קול, זה לא מספיק, זה לא מספיק דווקא בגילאים המבוגרים יותר.
צריך להגביר יותר את השימוש.
צריך להגביר יותר ולשים לב לזה, כי הכל נשחק, ולמה הוא נשחק? כי מדובר פה בסחוסים, ובכל קופסת הגרון הכל בנוי מזה, 9 סחוסים, והם נשחקים כמו הברכיים, כן? הם נשחקים. ועבודה של הרמה והורדה וגמישות של הלארינגס מאוד עוזרת לזה, והפעלה של השרירים הנכונים.
והנשימה, שאנחנו ממשיכים לחוץ.
בדיוק, בדיוק. ואז אני חושבת שזה מין maintenance, זה מחזיק אותנו, זה כושר, זה חדר כושר לכל, ולצעירות, לי יש תלמידים מבוגרים מעל 70, היו לי גם 80 ומשהו, אבל כרגע זה 70 ומשהו, ואני מרגישה שהעיסוק בכל, יש כאלה שכבר שרים המון שנים, ממש אי אפשר לדעת, אי אפשר מהקשבה לדעת בני כמה הם. הם גם נראים טוב. אז זה נפלא.
לפעמים זה עניין של מזל.
זה גם מזל, אבל גם איך טיפלתם בזה כל השנים, ואיך זה ממשיך, כן?
גם.
ולא להזניח את זה, ולדעת שאפשר, יש תקווה שמה.
אני רוצה לדבר על עוד משהו, שהוא גם קשור לגוף ולנפש. מגיעים, אוקיי, אני אספר דוגמה קטנה. הגיעו אליי נשים בדרך כלל, שאו היו בתוך מחלה קשה, או החלימו ממחלה קשה. והם בדרך כלל לא שרו קודם, והמחלה הקשה, כמו בהרבה מקרים, גורמת לאנשים הרבה פעמים להסתכל על החיים שלהם בפרספקטיבה אחרת, והם מבינים שהם עכשיו צריכים להגשים את החלומות שלהם, ולא לחכות ולהגיד someday, כי הם מבינים שה-someday never comes. והתהליכים שעברתי עם נשים כאלה היו מאוד עמוקים, מאוד מרגשים, הם לאו דווקא הפכו להיות זמרות גדולות, זה גם לא הייתה המטרה, לא שלי ולא שלהן, הם בסך הכל רצו לגוע במקום בנפש, דרך הכל. הייתה לי תלמידה מסוימת שגם מאוד זייפה, זאת אומרת, היה לה ממש ממש קשה להתחבר לצילים באופן מדויק, ומצאנו את הדרך, דרך שירי ילדים, כששרנו שירי ילדים בשפה שלה, היא הייתה לא ישראלית, ממש ממש מילדות מאוד מוקדמת, שם היא כן הצליחה. אני חושבת שבתור ילדה קטנה היא הצליחה לשיר, ואז היא אמרה שמאוד ירדו עליה בבית על כל מיני דברים, ובהחלט יכול להיות, זה די סיפור קלאסי, אנשים שמאבדים את היכולת שלהם לשיר, להתבטא באופן גם פתוח, הרבה פעמים בגלל ביקורת שנאמרת להם כבר מגיל מאוד צעיר.
כן.
ודרך זה הצלחנו להתחבר לקול שלה, לשאר השירי ילדים, וגם שרנו קצת בעברית, שרתי איתה כדי להקל עליה, היא עבדה המון בבית, היא נהנתה, היא התרגשה, לא החזיקה מעמד בסופו של דבר, אבל התקופה האחרונה של החיים שלה הייתה כל כך משמעותית, וזה לימד אותי כל כך הרבה.
כן.
אני באמת הבנתי שם איזה כלי נפלא זה לחיים, השירה, למי שרוצה בזה, כי יש עוד כלים, אנחנו, יודעת,
כן,
אמנויות אנחנו... וביטוי עצמי, אמנותי ורגשי, כן. יש כל מיני כלים, אבל זה אחד הכלים הטובים ביותר שיש, ובאמת לא חייבים להיות מוזיקאים או זמרים, או...
כן, ברור.
כדי ליהנות ולהפיק את המיטב מזה.
אני חושבת שגם למורים שהם מקשיבים פה, ומורות, אני חושבת שיש אנשים שיש להם משהו באישיות שלהם, שהם מושכים אליהם תלמידים מסוג מסוים. יש כאלה שרוצים לעבוד רק עם אנשים שהם בקריירה. הם באוריינטציה הזאת, הם הולכים לשם, ומרגישים שהם לא, הם לא בנויים לזה, שיבוא אליהם מישהו שנמצאת, רוצה להגשים את החלום שלה, והיא בת 50. תמי ואני, זה לא רק בגלל הבגרות שלנו, אלא בזה שיש לנו משהו באופי שלנו, שיכול שהיינו יכולות פסיכולוגיות, או להיות כל מיני מקצועות אחרים, נכון? יכולנו לבחור עוד פעם בעוד מקצועות, אבל, ואז אנחנו גם מושכות אלינו אנשים מסוימים שרוצים להתפתח, רוצים לצמוח, ששירה זה בעצם כלי בשבילם כדי לעשות את ההתפתחות הזאת. אז זה מושך אותנו, נכון. זה לא סתם.
נכון.
וכמובן שהחלק הבפנים שלנו של המוזיקה, גם רוצה לעבוד על מוזיקה ועל דברים מורכבים יותר, ואנחנו רוצות לעבוד עם אנשים בקריירה שלהם, וללוות אותם במקומות
כן,
האלה.
זה מקביל.
זה גם וגם וגם.
נכון,
כמובן
נכון,
ש... אוקיי. יש עוד דברים שהם כן. קשורים אולי ל...
ביישנות.
ביישנות, כן.
ואנשים שהם גם ביישנים, או יש להם חרדה חברתית,
כן.
קשה להם להיפתח מול אנשים.
מדבר ליד אנשים, בקבוצות,
נכון,
בסדנאות,
נכון.
עשו רק הם לא מדברים,
כן,
נכון?
נכון מאוד.
בערוכות משפחתיות הם אפילו לא מדברים. וואו, כן.
כן, הרבה, כן. הרבה הגיעו אליי, לאורך השנים, הגיעו אליי גם ילדות, בדרך כלל היה בנות. אין לי מושג למה אני שוב ושוב מדברת על בנות.
כן, השתקה, השתקה.
אז ילדות, בטח, 10, 12, 16, והלאה. אבל זה היה מאוד מאוד משמעותי. איכשהו ילדה שיודעת, היא באה אליי כי היא רצתה להיות מסוגלת לדבר מול החברים שלה בכיתה. זה די דהים אותי שהיא בעצם אמרה את זה.
כן.
היא לא חושבת על קריירה, היא לא חושבת כוכב נולד של הילדים, אני לא תכף קוראים לזה. היא באמת רצתה להיות מסוגלת דרך השירה, הרבה פעמים אנשים לא יודעים למה הם באים, את הזכרת את זה נכון. קודם, אבל במקרה הזה אני פשוט נזכרת בילדה כזאת. ש...
יפה שהיא ידעה את זה, שהיא באה בגלל זה.
האמת כאילו שאני זה ממש, מדהים. אני וואו. ממש התפעלתי.
בגרות.
בגרות וחוכמה, את יודעת, חוכמת לב.
מדהים.
וזה באמת באמת עזר, זה לא היה פשוט, את יודעת, כשעובדים עם אדם ביישן, אז גם בשיעור, גם מולי הייתה נורא
נכון,
ביישנית.
נכון, בטח.
ואז אני נותנת לתרגיל.
תשאירי איתי.
בדיוק, בדיוק. תשאירי איתי. בהתחלה, בעצם, זה מה שאנחנו עושות, מלוות אותם יחד. כן. ואז מדי פעם אולי להפסיק לשיר ולתת לה קצת לבד, כן, והנתחים כן. הולכים וגדלים, mm-hmm. זה קצת כמו בשחייה שהם לומדים, בהתחלה כן, מחזיקים אותם, לגמרי. ואז לאט לאט נותנים להם נכון. לעשות את זה לבד. כן,
גלגלי עזר, גלגלי עזר בדיוק, ומצופים וכל מיני כן. דברים כאלה. זה נכון, ויש באמת אנשים גם מבוגרים שמתביישים לשיר לבד, תשיר איתי, גם כן. כי הם לא יודעים לפעמים את המנגינה. אבל כן, אני בדיוק כמוך לאט לאט מורידה ומורידה ומחלישה ומחלישה ומחלישה, כן. עד שהם לגמרי שרים כן. לבד. כן. זה תהליך מסוים, כמובן. ואותם, יש גם, אם כבר מדברים על ילדים ועל נוער, אז הגיעו אולי הרבה אנשים עם קשיי ריכוז, עם בעיות חמורות אפילו. כן. לחלק הצלחתי לעזור, לחלק לא. לאלו שהצלחתי, הם בדרך כלל גם היו מאוד מוכשרים.
מאוד מוזיקליים.
מוזיקליים ברמות. כן, כן. ואלו שלמדו בעל פה ישר את כל השירים, והם היו מוכנים וזה, אבל היה להם מאוד קשה להתארגן. כן. היה להם מאוד קשה בכלל לעמוד מולי.
לעמוד בשקט, ולהתרכז בשיעור.
ולשיר משהו נכון, מהתחלה ועד נכון. הסוף, וקפיצות, וכל מיני
כאלה. אבל זה אפשרי, צריך ללמוד לעבוד עם בטח. זה. כן.
ואז כשזה מצליח, זה ממש מצליח. זה מדהים.
לגמרי. יש ביניהם כישרונות ענקיים הרי. כן. אבל, כן. האמת שכשאין מוטיבציה, אבל זה נכון גם לגבי אנשים שאין להם בעיות קשב וריכוז. כשמגיעים אלינו אנשים שאין להם את המוטיבציה לעשות, אז זה מתפזר בכל צורה שהיא. לגמרי. כשמגיע אדם, ילד, ילדה עם קשב וריכוז שהם מאוד מוזיקליים ומאוד רוצים, הם מוצאים כוחות נפש נורא נורא גדולים, כן. וזה בכלל מה שמאפיין הרבה פעמים אנשים כאלה, שהם כל כך הרצון שלהם עוזר להם להתגבר על קשיים מאוד גדולים, mm-hmm. ומסוגלים לשים פוקוס על הדבר האחד הזה, ולהתקדם שם. והיו לי תלמידים שהתקדמו לפעמים הרבה יותר מאחרים, שלא היה להם את הקושי הזה.
כן.
רק בגלל שזה כל כך היה mm-hmm. חשוב להם ומרכז החיים. ואני חושבת שדרך זה הם למדו אולי גם ליישם כן. את זה בדברים אחרים.
נכון. אני אזכיר גם דברים שהם מין פיזיולוגיים, מנטליים, mm-hmm. על היציבה, זאת אומרת עבודה שכשמישהו מגיע אליי ואני רואה שאיך שהם עומדים, זה או מביישנות, או מחוסר ריכוז, או ממיליון דברים אחרים.
כן.
אז השירה היא שוב תירוץ לעזור לאנשים mm-hmm. להתיישר, להחזיק את הגוף שלהם בצורה, את יודעת, כן. ביציבה טובה.
כן.
גם הם מבינים את זה כי אז הם יכולים לנשום יותר טוב. ואת יודעת, אנחנו מכוונים את האנשים להגיע למקסימום של היכולת שלהם הפיזיולוגית, נכון. וזה מטפל בעקיפין בהרבה בעיות, כי נכון. בהישנות יכולה גם להיות קשורה למראה, mm-hmm. ואם אני נראית כמו גבעול או כמו משהו, אז לפעמים השירה מסקיפה, היא נותנת כך הרבה יותר ביטחון.
השירה דורשת שנזדקף.
בדיוק.
ואז, יודעת, אני זוכרת, אני לפעמים נוהגת להחזיק את התלמידים כן. שלי פה, בחלק למעט, הזה, כן. ואני ככה מושכת להם את העורף, זה כאילו, את יודעת, כמו כזה של מיקרופון, אני פותחת את הקפיץ בעורף.
מעריכה.
ואני יום אחד עמדתי עם תלמידה שהייתה כל הזמן ככה, שום דבר לא, לקחתי אותה, החזקתי ועמדנו מול המראה, mm-hmm. והיא פתאום ראתה שהיא הייתה בכמה סנטימטרים.
כן.
סנטימטרים!
כן. ברור.
זה היה כל כך חריף וחזק, היא נורא כן. התרגשה, התחילה לצחוק, זה לא צחוק כן. של שעשוע,
כן.
זה של בלבול, של הלם, נכון. ובשורים הבאים הייתי רק מזכירה לה את התנועה הזאת, mm-hmm. רק הייתי עושה את זה, mm-hmm. היא מיד עשתה את זה, ולאט לאט היא התחילה ליישם את זה בחיים, כן. אני נורא שמחה שהזכרת את זה, זה מאוד משמעותי, הרצון לשיר יותר טוב, אומר, אתה צריך לעבוד עם יציבה יותר כן. טובה, אתה משפר את הנשימה שלך, את היציבה שלך, ואיזה רווחים יש לך, אגב בחיים, בגלל כל הדברים שאנחנו עושים כדי לשיר יותר טוב.
כן, נכון. אני שמתי לב לזה בעצמי, על עצמי, איפה אני, יש משהו בלימודים של שירה אופראית שהכריחה אותי להזדקף. עכשיו, אני הרבה שנים לא שרה בתוך האופרה, או פה ושם, כן? אבל אני שמה לב שאז הגוף שלי מתחיל לנגן יותר ולהתכופף יותר ואני מול המחשב ואני חושבת שברגע שאני צריכה לשיר משהו בתוכי מזדקף.
נכון.
כן.
אז, rise to the occasion.
Rise to the occasion, בדיוק, בדיוק. ואז אני חושבת שיש לנו מעבר לזה שגם פיתוח קול יכול מאוד לעזור, אני כבר שמתי לב, לזיכרון, לבעיות של זיכרון, לחדד זיכרון, על זה שאנחנו עובדים עם מילים ועם זיכרון מוזיקלי ומנגינות, כמובן, שכל אלה הם דורשים מבן אדם משהו יותר ממחשב. החיים הרגילים, נכון? אצל שחקנים כמובן שיש את הזיכרון, אבל זיכרון מוזיקלי זה עוד דבר.
נכון.
זה עוד דבר שאנחנו, ואני חושבת שיותר מ... אני חושבת שבן אדם שבא ללמוד לפיתוח קול, גם אם הוא בא להיות זמר, בא להכיר את עצמו. והדרך שלנו היא לעשות לו היכרות עם עצמו. לפעמים זה לא נעים, לפעמים יש חלקים שאנחנו לא מתים עליהם, והם מתגלים דווקא בשירה, ויש חלקים שהם נפלאים והם נהדרים, ופורחים והוסתרו. אז זאת אומרת שבאיזשהו מקום יש לנו תפקיד להקשיב ולדחות כאילו יחד איתם על הגילויים שקורים להם על ידי, כמו שאת אומרת, להרים טיפה את הצוואר ואת הראש כאילו מהצוואר, זה יכול לשחרר המון המון דברים ולאו דווקא את מה שהוא בא לשחרר, נכון? ואני חושבת שלהיות שם עדים להתפתחות של הבן אדם זה, זה, זה נפלא. אני חושבת שזאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה. כן, אני חושבת שאני מאוד נהנית מזה בגלל זה.
וכן. סיכמת את זה מאוד מאוד יפה. כן. ממש, כן. אני שמחה, נורא שמחה שאמרת את הדברים האלה בסוף.
כן.
אוקיי.
אז,
until next time.
Until next time.
ביי.
להתראות. תודה רבה.
ביי.